disfrutar.
Suena ahí la orquesta.
I'm she the key, I'm a hair, who but small lonely she.
גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב.
שלום חברות וחברים, תודה ששבתם אלינו. אנחנו שמחים ומתרגשים לחזור לכם עם עונה שנייה להסקט שלנו. אני תומר שור, ואני שמח להצטרף לצוות המגישים הקבועים. אתם על גל חדש, הפודקאסט שכולם רוצים לחתום איתו על הסכם עודפים. המון דברים קרו בזמן הפגרה שלנו. השמיים נפתחו ונסגרו, ארצות הברית נפטרה מדונלד טראמפ, נכנסנו לסגר שלישי, כולם התמכרו לחזרות, וכמובן, מערכת בחירות נוספת נפלה לנו על הראש. מה שלא השתנה לצערנו, זו המכה הכבדה שהקטה בעולם התרבות בעקבות משבר הקורונה. מהגלריות ועד אולמות הקולנוע, נדמה כאילו כל התרבות נסגרה, ושכל הדרכים בהן ניגשנו בעבר לעשייה יצירתית פשוט נחסמו. אז מה בכל זאת אפשר לעשות? כדי להבין יותר לעומק מה הולך, הזמנתי לאולפן את המוזיקאי ואיש התרבות רועי ריק. אני רוצה לדבר איתו קצת על היצירה שלו בשנה האחרונה, על קהילתיות מוזיקלית בתקופת הקורונה, ועל מה בכלל המקום של פוליטיקה בעולם המוזיקה הישראלי. אבל שנייה, לפני שמתחילים יש קצת פרוצדורה. לייק כבר עשיתם, סאבסקרייב כבר לחצתם, דירוג נתתם, תפרגנו, זה גם חשוב וגם מהפכני. יש לנו גם ערוץ וואטסאפ, בו תהיו הראשונים לשמוע על כל פרק שיוצא. כל הפרטים אפשר למצוא בדסקריפשן. זהו, בואו נתחיל. שלום רויקה, כיף שאתה פה איתנו.
שלום, שלום, תודה רבה, כיף להיות.
תמיד טוב לראות אותך. אז בוא, ספר לי קצת על השנה האחרונה שלך. אתה בכלל תכננת להוציא אלבום?
לא, כאילו, לא, אוקיי, נצלול ישר. אז בעצם, מה שקרה, 2019 הסתיימה בזה שסיימתי את אולי פרויקט כזה הגדול של חיי עד הקולקטיב. עשינו מין מופע פרידה כזה מאוד מאוד גדול, וגם אנחנו כזה תקופה ארוכה כזה של התבחבשויות מה עושים הלאה, והגענו מסקנה בקטע מאוד מאוד חברי, ואנחנו חברים מאוד מאוד טובים, אנשי הקולקטיב, אז כאילו הבנו שמשהו, אנחנו צריכים לצאת לאיזה מין הפסקה ארוכת טווח, כן. מתוך הדבר הזה, מבלי לתת איזשהו אפילו יעד למה יהיה, אם יהיה. אני מאמין שיהיה יום אחד, אבל ייקח עוד זמן. ובמקביל, זוגתי, היא עושה דוקטורט באוניברסיטה העברית, בתולדות האמנות, והיא קיבלה מלגה להמשיך את הדוקטורט בפרינסטון, בניו ג'רזי.
זה יופי.
כן, אז בעצם עם הסיום של הקולקטיב והעניין הזה של המעבר שלא קשור אליי, אני ממש התכוננתי לפרק ג' שעוד אפילו לא ידעתי מה יהיה בו. כאילו, כן. ממש אפילו אני מאוד גם לקחתי את העניין הזה של ההפסקה מהופעה אחרי עשור, שבאמת רוב מה שעשיתי בחיים זה להופיע, כמאמץ לפחות. אז פשוט נפרדתי מהמוזיקה באיזשהו מקום. ממש אפילו תכננתי להתחיל לכתוב, ליצור דברים שהם לאו דווקא מוזיקליים, בגלל המרחק והבדידות נקרא לזה. וככה תפסה אותי הקורונה. היינו ממש, כשנסענו לניו יורק לסדר דירה וגן לילד וכל הדברים,
כבר בשורה האחרונה היא תפסה אתכם.
ממש, כאילו נסענו לשם, עוד זה היה כזה וייב של משהו שקורה בסין, חזרנו משם, זה היה כזה, כולם בלחץ מסכות בטיסה וכאלה. ומהר מאוד היה ברור שהתוכניות שלנו הולכות להשתנות, כי אין שום סיכוי שהאוניברסיטה תרצה עכשיו חילופי סטודנטים. כל העולם עמד כזה להתפרק במרץ.
כן, היה בלגן גדול שעדיין נמשך, אני
לגמרי,
חושב.
לגמרי, לגמרי. כן, אבל אני חושב שאז היה תחושה ש, אומי גאד, יש מצב שהעולם באמת אלו, קורס. כל מה שהכרנו, והיום, אולי זה משתנה, אבל אני חושב שהגענו למצב שזה לא קורס, זה פשוט רק מבאס.
אני לא יודע אם לא קורס, פשוט קורס הרבה יותר לאט למה שציפינו.
כן, אי אפשר לצפות, כאילו אי אפשר לצפות בזה. אז בסופו של דבר, מה שקרה זה שבאמת, לא היה לי, גם לא היה לי מה לעשות, אבל גם לא היה לי על מה להתאבל, בניגוד להרבה מהקולגות שלי.
כבר סיימת את ההתאבלות.
כן. כאילו אני ממש, אני כבר ראיתי כזה מין, אוקיי, פרק ג', אז כזה, אוקיי, אז פרק ג', אז אני כאן, וכמובן שהיה דיכאון שנלווה לכל הדבר הזה, כי גם מאוד רצינו את המעבר, אז אני גם חובב סופרנוס מאוד גדול, אז בא לי, כאילו, בא לי טוב, ניו ג'רזי, ופשוט, לא יודע, ממש מההחלטה של הרגע אמרתי, בוא נרים.
אבל איך מגיעים מהחלטה של טוב, בוא נעשה פרויקט מוזיקלי קטן, כמו שהמון מוזיקאים עשו בשנה האחרונה, לפרויקט כזה קהילתי, אני נלחם בדחף להגיד קולקטיבי, כן. של 100 משתתפים בערך, איך מגיעים למצב כזה?
בלי כוונה, אני מניח שכל דבר כזה בדרך כלל, כאילו, אז ממש בהתחלה זה היה המודוס של בוא לא ניתן לזה טייטל, בוא לא נקרא לזה פרויקט, בוא לא... כל מי שפניתי אליו בהתחלה, פניתי לחברים שאני מכיר, כאילו מהסצנה של האינדי בעיקר, בקטע של כזה, בוא נעשה משהו כזה, אם כולנו, פשוט כולנו בבית, וכולם מאוד מאוד מוכשרים, ולכולם יש יכולת הקלטה כזו או אחרת בבית, חלקם ממש כאילו אנשים, ישר, רוב האנשים, כבר, העסק שלהם הוא מהבית, כן? או מאולפן שממש ליד.
כבר הרבה שנים, זה...
לחלוטין.
בעצם הכנו את עצמנו לזה שהעולם יקרוס לנו על הראש.
זהו, אז כאילו, אז כאילו, האמצעי נמצא שם כבר. ואני גם תמיד, תמיד, עם כל השנים שלי עם הקולקטיב, יצא לי הרבה לחוות את סצנת המוזיקה העצמאית בארץ, והכמות כישרון בעיניי הייתה מאוד מאוד גדולה, גם כי הרבה פעמים שהיינו נוסעים לחול, לטורים ודברים כאלה, היה לי מאוד ברור... שיש משהו חריג בהיקפו בארץ, ונורא רציתי איכשהו מתישהו לרתום את כל הדבר הזה, אבל ביום-יום אנשים עסוקים בקריירה שלהם, בזווית המאוד אישית שלהם, באופן מובן גם, אבל, ופתאום הייתה פה, פתאום קלטתי שהייתה פה הזדמנות. ממש, אני זוכר את הרגע היוריקה הזה, שפשוט הייתי עושה הליכות ליליות מיפו עד בת ים, וחוזר, ממש באישון ליל, לברוח מאז, עוד היה תחושה של סגר, משטרה, יצאו.
לצאת כל היציאה מהבית, זה היה הרפתקה.
לגמרי, ממש, זה היה זה. אז אני ממש זוכר שפתאום, אמרתי, רגע, עכשיו זה הזמן לעשות כזה דבר, כי כולם הולכים להתמסר על זה, כי כולם כרגע גם מבולבלים, גם לא עושים כלום, זה בוודאות, וגם משהו מתעורר כזה, יצירתית, כאילו, החשש הזה, בין אם זה מהמגפה העולמית, או מהסיטואציה, אז היה כזה ממש... בדיוק כל העניין של הבחירות סבב שלישי כבר שהתחיל, שנדמה לי שזה כבר היה אחרי שהיה את הבחירות עצמה, ומה בני גנץ יעשה, לא יעשה, כל מיני, זה כזה ליווה את כל הלידה של ה...
אל תזכיר לי.
שכן, לגמרי, כבר נשכח לכולם.
היסטוריה עתיקה.
כן, לגמרי, בקרוב. אז כן, אז פשוט פתאום הבנתי שזה עניין, שלחתי לחברים לאיזה 20 בהתחלה, ובקטע של לקבל פידבק, עוד לא היה לי רעיון למה לעשות. פשוט, מה אתם אומרים? וכל אחד מהחששות שלו, מהאי-הבנה שלו, אמרתי, ניסחתי במוח, אוקיי, אני מבין איך אני צריך לבוא, כאילו, איך להפעיל את האנשים. וזה היה שני דברים. אחד, זה עניין הזה של באמת, קצת לא לספר להם מה הולך, כאילו, כל הזמן להזמין עוד אנשים, והתייחסתי, קראת לזה המחתרת.
המחתרת. זה גם מילה שאוהבים פה בפודקאסט.
לגמרי, לגמרי. אז כן, לגמרי. אז אחר כך גם הייתי צריך לשחרר את זה, כי גם יש גבול, כאילו, לבן אדם, כאילו, כל החיים עם הקולקטיב, ואז עובר למחתרת, זה כאילו מאוד זה. וגם, זה לא היה באמת מחתרתי. אבל, אז כאילו, אז כן, עשיתי איזה מין מקום שאף אחד לא כל כך ראה את הביג פיקצ'ר של הדברים. זאת אומרת, והדבר השני זה...
היה בכלל ביג פיקצ'ר, או שנתת לזה התאבות מעצמו?
לא, אני רציתי בהתחלה שזה יהיה פשוט יצירה למען היצירה, ידעתי שזה יהיה משהו מגניב, כי אני משלב אנשים מגניב, ולהגיד לך שידעתי שזה יהיה אלבום כפול של 32 שירים, ממש לא התכוונתי לשם. ומהר מאוד, אני חושב, זה היה כזה השבוע הראשון שני, כזה שעוד אספתי אנשים, ואז כזה, חלק מהאנשים כזה, אתה יודע מי יהיה מגניב צרף, אולי את זה, אולי את זה, וכאילו כל מה שאמרתי, מהר מאוד, המתודה הייתה כזה, כל מי שמצטרף, חייב לשלוח לי איזשהו סוג של רעיון שיש לו. זה יכול להיות משהו שהוא מקליט עכשיו, שריקה לטלפון, לא משנה מה, זה יכול להיות איזה סקיצה שישבה לו במגירה שנים, זה יכול להיות סתם איזה ביט, טקסט, שיר, לא משנה מה. וככה, לא כולם עשו את זה, אבל כאילו הרוב כן עשו את זה, ונהיה איזשהו מאגר רעיונות. והמאגר הזה התחלתי לשחק חבילה עוברת בין אנשים. כן. באיזשהו שלב גם הייתי נותן לאנשים לשמוע, אגיד להם, אוקיי, כנס לתיקייה הזאת, שמתי לך 5 דברים שם, תיקח משהו. ממי זה, ממה זה? לפעמים אמרתי, לפעמים לא אמרתי.
אני הבנתי עכשיו שלא אמרנו למאזינים על מה אנחנו מדברים, אז אנחנו מדברים פה על פרויקט הגל השני, שזכה לתשואות מקיר לקיר, ו... אתה חושב שיש משהו באופן היצירה הזה שהוא שונה מהותית מפרויקטים אחרים שקרו בזמן הקורונה?
כן, כאילו, וזה רק בגלל הקורונה, זה היה יכול לקרות גם, כי אני חושב שקודם כל העניין הזה שבאמת עבודה של כולם מהבית. אני חושב שסוף הפרויקט היה כבר אנשים באמת נפגשו יותר לפנש דברים באולפנים וכאלה, אבל לרוב זה היה ממש כל אחד מביתו, מבלי גם שישבו לו על הראש. יש לך איזשהו חוף שאומר, אתה קיבלת חבילה עוברת, או בחרת לעצמך משהו שהדליק אותך, כן. ולקחת אותו הלאה, ולא היה לך, גם מי שיצר את הקטע לפניך, היה לו סיי אולי בסוף התהליך, אבל לא, לא כאילו בקטע של, לא אחי, אני לא אוהב את הכיוון, תחזיר את זה אחורה.
כן. זה בעצם יצירה, כמו מה שאתה מפאר פה, זה תהליך של יצירה שהוא אישי, אבל שהוא מתקיים בסוג של מרחב קהילתי כזה.
זה גם ממש סוג של נהיה קהילה מהר מאוד, כי בתוך הדברים האלה, החבילה, כל קטע, שיר, מהר מאוד היה הרגשתי בתוך השרשרת, מי יש לו איזשהו ויז'ן גדול לגבי, מי בא וסתם, אוקיי, אני קיבלתי קטע, אני מנגן על זה גיטרה, אני מתופף על זה משהו ושולח את זה הלאה, ומי אומר, וואי, אתה יודע מה יהיה מגניב לעשות פה? אמרתי לו, אני לא יודע עדיין, אבל אתה הקפטן מעכשיו של השיר. וככה נהיה קפטן, מושג הזה של קפטן.
אני ולכל... גם מבוזרת של הפרויקט.
כן, בעצם. ממש. וכאילו לכל שיר היה קפטן, חלקם היו אותו קפטן, בכפילות מסוימת, אבל נהיה גם ועדה לקפטנים. ואני חושב שזה מה שהפרויקט הזה הוא יוצא, כאילו, כן, אנחנו ישר צלחנו לתוך ה...
לא צוללים למים העמוקים.
לגמרי, לגמרי. חדש. אבל זה באמת, זה מעל, כאילו כמעט 100 משתתפים, 32 שירים שהם שונים לחלוטין, זאת אומרת, יש היפ-הופ, יש דברים שהם מאוד פולקים, יש דברים שהם קצת רטרו, יש דברים שהם מאוד עכשוויים, כאילו, וזה ממש הרבה מאוד מגישים שונים, כביכול זה לא אמור להתחבר, גם, לא יודע, תמטית או אומנותית, זה קצת שעטנז מוזר, אבל איכשהו להכל יש איזשהו צבע כזה, אני חושב, בגלל גם העניין הזה של הוועדת קפטנים הזאת,
כן.
שכאילו כל שיר, הקפטן היה שולח ואומר, תשמעו, כבר זה היה, נגיד, הסיטואציה שהגעתי אליו, וכולם היו כזה זורקים את דעתם, לא במקום של טס, כאילו, זה מה שאתה צריך לעשות. הוא קיבל איזה פידבק מהחדר, וכאילו, ואז איכשהו נראה לי שנוצרה איזושהי התכווננות, כאילו, כל אחד היה לו ועדה כזאת להתייעץ בה.
זה שווה מדהים. אני אגיד לך למה אני כל כך התעכבתי פה על הנושא של הקהילתיות, וגם למה כל כך הגניב אותנו להזמין אותך, כי אנחנו פה בצוות של הפודקאסט בשנה האחרונה, גם כפעילים פוליטיים, גם כמוזיקאים, גם כגם וגם, מצאנו את עצמנו בשנה האחרונה עם המון שאלות של מה עושים עכשיו עם הקהילה, עכשיו שאין את המרחב,
כן.
אין את המרחב הפיזי כאילו להתכנס בו וליצור ביחד, אז זה היה מאוד יפה לראות פרויקט שהוא מרגיש כל כך משותף, אבל גם כל כך משותף בצורה אחרת ממה שהכרנו, כי אנחנו מצאנו את עצמנו בהתחלה קצת הלפלס מול הדברים האלה, גם פיזית וגם טכנולוגית.
כן. כן, נכון. אני חושב שאני, אני, אני, אני חושב שהרגשתי את המצוקה הזאת על הרבה מאוד מהאנשים שהייתי איתם בקשר, גם הפרויקט הזה הכיר לי, גם, זאת אומרת, חצי מהאנשים לא הכרתי לפני הפרויקט, אולי הכרתי בשלום שלום, או כאילו, זאת אומרת, I knew of them, אבל לא באמת דיברתי, ובטח לא יצרתי איתם, אבל אז אני נפתחו לי העולמות ל-20, אני לא יודע, הפרויקט הבא שלי, אני כאילו, יש לי כל כך הרבה אופציות שאני משתגע, אבל
צורות של השירים.
כן, לגמרי. ובאיזשהו מקום, אני חושב שכולם חוו את התסכול הזה, ואני אשמע פה אולי שחצני קצת, אבל לא משנה, אבל היה את הנקודה הזאת שפשוט הבנתי, אני יודע לנתב כזה דבר. אני גם לא צריך, אתה יודע, חצי מהשירים בפרויקט הזה, לא הייתה לי נגיעה אומנותית בהם. וואלה. הייתי תמיד מעודכן ברמה ההפקתית, נתתי את דעתי, את עצתי, אבל הרבה מאוד שירים התנהלו מבלי שניגנתי בהם, כתבתי אותם, כאילו היה לי איזשהו השלכה על המסלול שלו. אלא רק הכרתי אותו, הכרתי את השלבים פה כל הזמן. אז בעצם אבל פשוט ידעתי, לא יודע, ידעתי שאני יכול לגרום לכל הקבוצה הזאת, אם אני אתן להם מהות, ואיזשהו חוקים לפורמט, הם יעופו על זה ברמה היצירתית. וגם זה, אם דיברנו על מה היה ייחודי בפרויקט, אני חושב שרוב האנשים, תמיד כשזה הקריירה שלך, והיצירה שהיא כאילו תחת השם שלך, אז משהו גורם לך להיות הרבה יותר הססן, הרבה יותר דקדקן על הדברים. נכון. ולהוציא אלבום זה תהליך של שנתיים. אנחנו מדברים פה על משהו שתוך 4 חודשים, מהרגע שכאילו אמרתי, אוקיי, בוא נשלח חומרים, היה כבר אלבום של 32 שירים, זה די משוגע, כאילו, הכמות יצירה היא באמת מאוד... זה, ואני חושב שאנשים, היה להם נוח להגיד, אוקיי, זה הפסקה מהקריירה שלי, זה לא אני עכשיו, כמובן, המבצעים, זה עדיין השם שלי, אבל זה עדיין, זה במסגרת הגל השני.
כן, זה סוג של... סוג של הגנה כזאת שהקהילתיות נותנת לך.
כן, ואז, וזה פתח לאנשים תצ'ה, לא יודע, כל מיני דבר, סתם, נגיד, מתי גילד מג'ן בורדו, או דורון טלמון גם, כאילו, זוגתו, שהיא גם זה, כאילו, מה שהם עושים הוא מאוד מאוד ספציפי, ופתאום נהיה להם פרויקט פה שהם יכלו ללכת למקומות אחרים לחלוטין.
פתאום אתה רואה צדדים באמנות של אנשים שלא ידעת שזה מעניינים אותם בכלל.
כן, ואם נוגעים בעניין הזה של הקהילתיות, מה ש... הכי מלהיב אותי מתוך הפרויקט הזה, זה שזה ממשיך, לא כגל השני. זאת אומרת, אנשים שואלים אותי, יהיה גל שלי, אין מצב.
יהיה גל שלישי.
יש לי חיים גם. אבל לא, גם כי אני לא רוצה לשחות את הלימון, אני לא בא לי לעשות עבודה עברית 17, כזה סטייל, שזה מה שקרה, צו השעה הזה שיצא במקביל לדברים. אחר כך נלכלך עליו, אני בטוח שאפשר
יהיה להקדיש. יש הרבה זמן ללכלוכים בהמשך.
כן. אז אני חושב שפשוט, זה מדהים, כי נגיד סתם, אם נתתי את מתי כדוגמה, אז הוא עשה את השיר הזה, הנחיות חדשות עם גון בן ארי, ושזה היה מפגש בליינד דייט בין שניהם, אני כאילו, מתי ביט, אני שלחתי לגון, אמרתי לו, על זה תעשה משהו, והוא עשה, הם לא הכירו אחד את השני, וזה היה ניצוץ מידי, ומתי עכשיו באלבום שיצא לגון עכשיו, גון בן ארי ומקהלת זולת, שזה גם כן, אגב, לדעתי הוא יהיה לכם אורח, מדהים, בן אדם כאילו סופר...
אתה רושם את זה שם, טל.
לרשום את זה.
גון בן ארי.
ממש, ממש, ממש. אז, ופתאום עכשיו, מתי הפיק לו באלבום החדש, חצי מהאלבום.
וואלה.
יש מלא חיבורים של אנשים שכאילו בפעם הראשונה נפגשו בגל השני, או בגלל הגל השני, אמרו, וואי, זה מגניב מה שעשית, אהבתי את זה להלאה, ומתחיל את זה. אני גם שם לב באיזשהו מקום, שזה גם נוצר הרבה בעניין של... אני חושב שהגענו לאיזו סיטואציה לפני הקורונה, שכבר הכל היה נורא מתומחר גם. כן, אתה בא לסשן, זה 800 שקל, כאילו, אתה יודע, זה כזמין.
הבנתי.
זה כאילו, ופתאום, זה נעלם שוב. אני שומע כל הזמן את החברים מהגל שני, ואני שומע את זה מאוד, כאילו זה מין, כן, הוא קפץ אליי, הוא הוריד בס, כן, שלחתי לו, הוא עשה, כאילו, פתאום כולם הבינו גם טכנית, שזה נורא קל לשלוח למישהו הביתה, לא צריך להביא אותו עכשיו לאולפן, איזה בזבז הזה עכשיו זמן, וכזה. הוא שולח, הוא עושה את זה
בזמנו. בעצם אתה בנית סוג של קומונה וירטואלית. נשמע כמו חלום של כל אנרכיסט, מה שאתה מתאר פה.
זה ייתכן, אני יודע, אני יודע.
אתה חושב שזה פרויקט פוליטי? אתה בכלל מגדיר את עצמך כבן אדם פוליטי?
אני מגדיר את עצמי כבן אדם פוליטי עם כוכבית של, כאילו, אני לא חושב שאני בן אדם פוליטי מוצלח למדי.
למה? מה זאת אומרת?
במקום שאני יודע, כמו שידעתי שיש לי, נגיד, עם... אני כן אדם פוליטי, זאת אומרת, אם תראה את ה... לא יודע מה, את הזהות הרשתית חברתית שלי, אז יש בה את ה... כאילו אי אפשר להתחמק מזה, נגיד.
כן.
אבל לפעמים אני מרגיש שזה מסתכם הרבה בזה ולא יותר. וזה הכוכבית. שאני אומר, אני בן אדם פוליטי, אבל לא תמיד מוצלח כמו שאני יודע שאני יכול לתרום ולעשות. אני כן, תראה, נגיד סתם, תכף אני אחזור לשאלה עם הפרויקט פוליטי, כן? אבל... נגיד, גם אני יכול לקחת הקולקטיב, שהוא פרויקט, זאת אומרת, הלהקה אינה פוליטית, השירים לא, זאת אומרת, על פניו השירים אינם פוליטיים וזה, אבל הרבה מהזהות של הלהקה, נקרא לזה הרשתית חברתית, היא כן הייתה מאוד מאוד פוליטית, זאת אומרת, נגיד, לקולקטיב היה במשך שנים, אלון הקולקטיב, שאני הייתי רושם כל חודש, וזה תמיד היה כזה, זה היה כאילו מאוד סאטירי פוליטי, כי זה הדבר שלי, אני יודע להגיב, בהומור. אני בכלל אמור להיות כאילו מישהו שמתעסק בענייני הומור ולא במוזיקה. אני יודע שאני לא יוצא כזה מצחיק בפודקאסט, אבל אבל אני כן, זה הנשק שלי בעיניי. זה גם הקולקטיב, היה את הקולקטיב נגיד בעברית, אלבום מאוד מוקדם, שאני נורא רציתי להמשיך בכיוון הזה.
אלבום
אגדי. וחברים אחרים לא, וזה בסדר, זה טוב שלא אולי, אבל אין לדעת, אבל הוא היה מאוד סטירי. זה היה הנשק שלי כאילו להגיב לדברים האלה. אז פשוט, אני לא אולי אדם פוליטי, אבל אני חושב שיש הרבה פוליטיקה בתוך הפרויקט הזה. אבל לא רציתי שהוא יהיה פרויקט פוליטי, זאת אומרת, לא רציתי שהוא יהיה רק מחאתי, כי אני חושב שהרבה פעמים דברים כאלה קצת מתמסמסים, כי אז הם נהיים מאוד על פני השטח.
כן.
אבל המחאה נמצאת בו בכל אחד מהשירים, גם אלה שהם לא מחאה. כן, כל מי שהביא שיר, שהבנתי, מי שאנשי טקסט בתוך כל שיר, שידעתי שהוא מחאתי, תמיד זה היה סוג של נפוטיזם. תמיד נתתי להם אקסטרה. יש המון שירים, אתה יודע, יש כל מיני דברים שהחבילה עוברת, התמסמסה. כאילו באיזשהו שלב, מישהו לא לקח את זה הלאה, או היה איזה חוסר הסכמה. היו שירים שכאילו התמסמסו ולא נכנסו לפרויקט. לא נתתי לשום שיר מחאתי לגבוה. כאילו, אני יכול לחשוב עכשיו בראש שלי שתי דוגמאות של שירים שכזה מין, זה כבר חרק כזה, וכאילו זה, ואני, לא, 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 תשבו, שברו את הראש, אנחנו גורמים לזה לקרות, כאילו.
כן. היה לי זה זמן נהדר להכניס את הפינה הקבועה שלנו.
בום.
שאלה קבועה.
מה החוק הראשון שהיית מעביר אם היית ראש הממשלה?
וואו, אוקיי.
התקלנו אותך.
כן. כן, אני שואל, אני טועה אם לקחת את זה למקום ההומוריסטי או הרציני. מה החוק הראשון שהייתי מעביר? אני, איזה שאלה, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. מאוד 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 גדולה.
מהמותן, תזרוק את זה מהמותן.
שוויון לכולם.
שוויון לכולם.
שוויון לכולם. גם מבטל את כל חוק הלאום, חוק העניינים האלה. אני כנראה לא יבחרו בי לראש ממשלה בגלל הדבר הזה, אבל כאילו, מגדיר, אין יותר. אין יותר מעמד שהוא עליון לאחר.
מדהים. אני חותם על כל מיני השאלות. זה אולי מוביל אותי לשאלה הבאה של מה המקום של הפוליטיקה בנוף התרבות הישראלי? אני שואל כי בשנה האחרונה כל מה שהכרנו כתרבות התרסק, וגם לפני זה המצב הכלכלי-פוליטי של התרבות הישראלית לא היה מזהיר, ועדיין מאוד נדיר למצוא מוזיקאים או אמנים בכלל שמביעים דעה, כאילו, שבאים ואומרים, פה זה בסדר, זה לא בסדר, באופן כאילו ישיר, ולא...
אני חושב ש... אני לא יודע, אני אגיד לך מה, אני חושב שבהיבט הזה, זה נורא מצחיק, אבל כאילו קשה לנו בפלטפורמה הזאת, שהיא הפודקאסט הזה הספציפי, כאילו, לא יודע, לדבר על אנשים שלא לא מגיבים למצב, נקרא לזה, כי אני חושב, זאת אומרת, זה כמו שאתה רואה את הפיד שלך, כן? אז הפיד שלך בפייסבוק, נגיד, הוא יהיה מוצף מרוב האנשים שאתה מכיר, והתיבת התעודה הזאת, אז ככה גם אני מרגיש הרבה פעמים, יש פה כמה אספקטים של השאלה הזאת ששאלת, אבל בוא נגיד שאם אני מתייחס שנייה לפריזמה שלי כמוזיקאי אינדי, נקרא לזה, מוזיקאי עצמאי, רוב האנשים שאני מכיר הם, אוקיי, יכול להיות שהם לא, כאילו, זה לא המטרת חייהם להילחם בכיבוש, אבל הם מאוד ספוקן לגבי דבר. זאת אומרת, יש אנשים, לא יודע מה, איתמר ציגלר, כאלה אנשים שאלברט סופר, שכאילו, שאגב, גם כן יכול להיות לכם אורח נפלא, שלוקחים ועושים, נגיד אלברט, שהוא חבר מאוד 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 טוב שלי, סבא, פרויקט שגל שני שיר שנקרא סחבי, ובאמת, הוא כאילו, he talks the talk and walks the walk, כאילו, הוא בימיו הוא רכז בכוח לעובדים, כאילו, ואז שהוא כותב שיר מחאה, זה שיר מחאה. השאלה נשאלת, מי מקשיב לדברים האלה, ואני לא אומר את זה ממקום של המוזיקה, זה כמו שגם השיח, נגיד סתם, לא יודע מה, השיח הזה שאנחנו מדברים על, שאתם בטח מדברים בפודקאסט, על כל מיני אספקטים של שמאל, הוא שיח שמוגבל למעט מאוד אוזניים, כאילו בתוך סך התקשורת המאוד רוויה ופעלתנית בישראל, כן? כאילו שמדברים כל הזמן נכון, תמיד, התקשורת שמאלנית, עבורכם אני מניח כן. זה להסתכל על זה וזה לצחוק, מה, כאילו, זה,
כן, זה, זה, כאילו... זה בדיוק הסיבה שכאילו, השאלה הזאת כל כך מעניינת אותנו, כי כביכול התקשורת שמאלנית, למרות שברור שהיא לא שמאלנית, והנטייה שלי לפחות לחשוב שרוב האנשי תרבות, בטח בשוליים הם שם, הם בשמאל יותר, ועדיין נדיר למצוא התבטאויות נחרצות. אבל מצד שני, הבאנו לפני, בעונה הקודמת הבאנו את אבי מוגרבי, דיברנו איתו על הקולנוע שלו, שהוא קולנוע מאוד מחאתי, והוא אמר לנו, ואני עושה פרפרזה כמובן, אמרנו שהמטרה של אומנות פוליטית היא לא לשכנע אנשים, אלא לחזק את המשוכנעים.
נכון, ואולי בגלל זה אני גם לא כל כך אוהב, אם דיברנו על הפרויקט, האם הוא היה פוליטי או לא, בגלל זה אני קצת, יש בי את החלקים שמאוד אומר, מטרתי היא כרגע, אני מסתכל על זה גם כאילו תרבותית וויז, לא רק פוליטית וויז. לפעמים אני מרגיש, אתה יודע, הגל השני, זה באמת פרויקט שאני מאוד גאה בו.
כן.
כמה אימפקט היה לו בשדה התרבות הישראלי, זה מעט מאוד. לא בקרב, זאת אומרת, בקרב האנשים שהוא השפיע עליהם, הוא השפיע המון. אני יודע שיש המון אנשים שזה באמת אפילו ברמה, עזר להם בתקופת הקורונה לצלוח איזשהו משהו.
כן.
אבל לפעמים אני אומר, זה קצת אנחנו מנגנים, אנחנו נגני הכינור של הטיטניק. אתה מכיר את הסצנה הזאת שהם עומדים, שהם מבינים, אוקיי, אנחנו שוקעים, הדבר הזה שוקע, אנחנו נהיה אלה שמטרתם לבדר. כאילו, אני הרבה פעמים, יש לי את הדילמה הזאת, אני... בכובע אחר, יש לי הרכב מחאה כזה מאוד שטוטניקי, שנקרא לוס קומבינוס,
שזה, בוא תספר לנו קצת על זה.
אז כאילו זה התחיל במחאת הגז, וזה בעצם, הגעתי סביבי הרבה מוזיקאים, ואנחנו הולכים ברחובות, בצעדות, ובזה עכשיו זה עבר, כאילו, היינו מאוד פעילים במחאת הגז, זה דאח, ובבלפור חזרנו קצת לעניינים, שפשוט אנחנו מופיעים, אנחנו לוקחים כל מיני שירים שהם כאילו נכס צון ברזל ישראלי, או...
כמו מה?
ארץ טרופית יפה, בהתחלה זה היה רק שירים ישראלים לטינים, בהר מאוד כאילו יש שמונה כאלה, אז כאילו שכולם מכירים, אז עברנו להרבה מזרחי וכאלה, אבל סתם, לא יודע מה, אז עכשיו נגיד לעתים בבלפור, יש את לעולם בעקבות הגזל.
קלאסיקה.
לא אהבתי, פסיק די. תארי מזכה של נשק בדוב. עכשיו, מה הפואנטה מאחורי הדבר הזה? מעבר זה שאני...
מעבר לעובדה שזה כיף.
זה כיף מאוד, ואני כאילו, part my friend, שאני זונת מיקרופון. אני כאילו, ברגע שגם התקשרת, אני אמרת, תבוא לפה, ברור, כאילו, כבר לא סיימתי את השאלה. אני אוהב את הדברים האלה, אני אוהב מאוד להיות פרפורמר, אז אני אוהב לנצל את זה לדברים כאלה. אני גם פשוט מרגיש שבהפגנות לפעמים, במיוחד בנושאים שהם כאילו כבר מתחילים להגיע למקום של קונצנזוס, אז יש לך את חטיבות הזעם והטופים והדברים האלה, שזה נחוץ וזה חוד החנית. אבל הרבה אנשים באים להפגיע סולידריות, וזה מה שהרגשתי במחאת הגז, משם הגיע הרעיון, אז היה גם רק צעדות, וכאילו, אתה רואה שמלא אנשים כזה, לא נעים להם לצעוק, כאילו, הם לא צועקים במלוא הגרון, את ההון שלטון עולם תחתון הזה, כאילו לאורך זמן.
כן.
אבל אם אתה שר להם אותו, פתאום, אופה, כולם מצטרפים, וכולם זה, וכולם כאילו נהיה ממש שכה חרה סביב הדבר הזה. אז אני לא זוכר באיזה קונטקסט כבר הבאתי את כל העניין הזה, אבל כאילו נגיד, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים בבלפור, אומר, לפעמים, אני יודע שאני עושה טוב לאנשים, אני יודע שאנשים שמגיעים לבלפור, הם רוצים שאני אחזור שבוע הבא,
כן.
כי זה עשה להם את ההפגנה. אבל אז אני מתחיל להרגיש, טוב, זה קצת, אני מבזה את המטרה, אני רק בדרן פה לצורך העניין הזה, אני לא, אני, אתה יודע, אני בתוך עצמי, ואז יוצא תמיד שאני כאילו שבוע און, שבוע אוף, כאילו,
שבוע שאתה מרגיש את זה, ושבוע שאתה...
שאני אומר, זה לא הזמן, ואז אני הולך בשבוע השלישי, אני הולך לבלפור כסביליאן, ואומר, לא, לא, זה חסר. שבוע הבא אני מביא את כל החבר'ה.
ואז שוב, יש לך את הדילמה. כן, זה קצת מתחבר למה שאמרת קודם, שהנשק שלך זה ההומור.
כן.
אתה חושב שאפשר לגעת ככה באנשים יותר מבצעקות ובסיסמאות?
כן, אני חושב... תשמע, זו תקופה נורא מבלבלת, כאילו, אני לא יודע אם מישהו מסוגל לשנות את דעתו לגבי משהו, כאילו, אני לא יודע באיזה שלב אנחנו מגבשים אותה כבר, אבל אני לא מאמין ששיר מצחיק שלי יגרום לביביסט, או למישהו שכאילו מסתכל, אם ניקח את המחאה, כן, ויגרום לה, ישנה את דעתו. אני כן מאמין שזה מחזק את תוך המחנה, ואולי גם בתוך המחנה, לפעמים אתה אומר דברים, אתה יודע, אז נגיד, פתאום זרקתי איזה משהו על הכיבוש באיזשהו שיר.
כן.
אני לא, אם הייתי רק נוגע בעצב הזה כל הזמן, זה היה יוצר אנטיגוניזם. אז אני, יש אנשים שעושים זה כל הזמן, ונוגעים כל הזמן בעצב, והם מבורכים, וטוב שהם כאן, אבל כאילו כנראה שלפעמים גם צריך, כמו שאבי מוגרבי אמר, כאילו... באיזשהו מקום, המטרה היא לא להיות, לא, זה לא מה שהוא אמר, אבל אני לוקח פרפרזה על הפרפרזה של הפרפרזה.
תגיד משהו ונצטט אותך בפרקים הבאים.
אז שכאילו, לפעמים דווקא מה שגורם לאיזשהו ספק, ולא יוצא באיזו אמירה נחרצת, יש לו השפעה לדווח הארוך, אולי יותר. אני לא באמת יודע. אני באמת, אני חייב להגיד שאני מרגיש מבולבל ברמה הפוליטית, כמו שלא הרגשתי מעולם, ותמיד הרגשתי מבולבל. זאת אומרת, תמיד הרגשתי פה איזו סיטואציה ש...
מבולבל מאיזו בחינה?
שאתה לא יודע לאן זה הולך כבר, ואתה כאילו... מצד אחד אתה אופטימי, מצד שני אתה מאוד פסימי, כי גם, אתה יודע, אני לא יודע מה, אני כל חיי הבוגרים, מעולם לא הייתה תקופה של מה שאני מגדיר אותו כסגסוג, אם זה יהיה ברמה החברתית, אם זה יהיה ברמה
כלכלית, פוליטית.
הסכסוכית, כן, כי זאת אומרת, אף פעם לא היה מישהו שהצבעתי לו, ובכלל אפילו היה בכנסת, אתה מבין מה, כאילו היה בממשלה, זה לא...
אתה צריך לספר לה איך זה מרגיש.
אז אתה יודע, זה באיזשהו שלב, אתה כבר כאילו, די, אני מתקרב ללהיות בן 40, כאילו, what does it all mean? אם עכשיו נגיד, סתם, אז יש לי הרבה טענות למחאה, לא טענות, אבל כאילו יש לי הרבה שיח פנימי עם הדבר הזה, של גם,
שבאמת הוא... לכל מי שמשתתף במחאה הזאת.
בטוח, בטוח, וכל העניין הזה שבאמת ההתמקדות בביבי, שכמובן, אני חושב שיש גם קונצנזוס של כאילו, די, אבל מצד שני גם באמת כזה, אתה יודע, יש את כל הגדעון לוי שכאילו של מין, הפכתם להיות רק לא ביבי, כי זה קל לכם כאילו להתעלם מהעוולות האמיתיות. לא רק בכיבוש, יכול להיות גם כאילו, למרות שאני לא מסכים איתה, כן? אבל בסופו של דבר, איך עברתי? הפכתי להיות פרשננו לענייני פוליטיקה.
זה מה שניסיתי להוציא ממך מהרגע שנכנסת.
אז אני חושב שפשוט בסופו של דבר יש איזשהו... חוסר בהירות לאן דברים יכולים ללכת, ואני אומר, אני נורא מפחד אם הפעם, אחרי כל השנה הזאת האינטנסיבית, אם כאילו נמצא את עצמנו במקום שכאילו תחושה של הפסדנו, שוב, זה יכול להיות מהבחירות, למרות שברור לכולנו ששום דבר, שום תוצאה בבחירות לא תהיה ניצחון, כן?
כן.
אבל אני מאוד מפחד מאוד עוד תחושה של כאילו, של חידלון. זה ממש, אולי זה גם עניין שאני בדיוק עמדתי לעזוב את הארץ לאיזו תקופה, וזה גם עורר בי כל מיני דברים. לא יודע.
כן, אני מאוד מזדהה עם התחושה הזאת. אני גם, שאני חזרתי לארץ, זה היה בדיוק שהתחיל הסיבוב הראשון של הבחירות, והיה תחושה של אור.
לא, אני הכרתי אותך גילוי נאות, אני הכרתי אותך כמוזיקאי נטו, אני לא הכרתי אותך כ...
כן, אני גם. זה מה שלי שער בארץ עושה.
פתאום אני בכיכר, אתה מחלק לי פלייר.
כן, אני אמרתי לעצמי, אני עוזב את הארץ, אני נהיה מוזיקאי. ואז הגיע הבחירות, הסיבוב בחירות, אמרנו, כולם הרגישו שהנה הזדמנות להביא פה את ה...
כן.
הזדמנות היסטורית. ומאז אנחנו בבחירות. ולא יודע מה הייתה הפואנטה שלי באנקדוטה הזאת.
שגם אתה מרגיש
את זה. כן, שזה גם תחושה של, אני חושב שאני ואנחנו וכל הדור שלנו, שכל הזמן הבטיחו לנו שדברים השתפרו, והנה אוטוטו, אנחנו מגיעים למנוחה והנחלה, אנחנו מרגישים שאנחנו רק מתרחקים מזה יותר ויותר. וכמו שאמרת, באמת, אנחנו, לפעמים זה מרגיש כאילו אנחנו להקה שמנגנת על הטיטניק. אבל לא יודע, לפעמים זה גם מרגיש כאילו אנחנו... דופקים על הדלת של הקפטן ואומרים לו, זוז, יש קרחון.
תראה, אני חושב, אתה יודע, אנחנו, זה לא שהפער הדורי בינינו הוא כזה רחוק, אבל יש את ה... לא יודע, כמה, 10 שנים? בין כמה אתה?
אני בן 27.
בדיוק 10 שנים. וכאילו, ואני חושב שיש משהו בעשר שנים מתחתה, שכאילו מין... יש תחושה שהם קצת פחות רואים בעיניים, וזה נורא מעודד. כאילו,
כן.
שאולי אנחנו דפקנו על הדלת ואמרו, בסדר, אחר כך נטפל, ואמרנו, אוקיי, טוב, אנחנו...
והם לא יוותרו עד שהם ישברו את הדלת ויקחו את העגל לידיים של עצמם.
משהו יזו, אני חושב, הפעם, מה שכן, אני כאילו מאוד נמלם, סוג של תקווה, אני יודע מה, זה שיש תחושה שזה פשוט לא הולך לדעוך, כי זה לא קשור לבני גנץ או יאיר לפיד, או איזשהו משהו שכאילו סיימנו אותו ויאללה, תודה. כאילו, אפשר, כאילו, כל אחד יחזור לעיסוקיו. יש איזו תחושה, כי אני נורא, זאת אומרת, אני, נגיד, אני הייתי בגילך כשהיית המחאה החברתית.
כן.
שאגב, נורא מצחיק, ממש לאחרונה, אני ודפני ליף נהיינו, הכרנו, ופשוט יש לנו מין איזה שיח כזה מאוד, של היא עושה איזו רפלקציה על מה קרה שם, וכזה מין, לא יודע, מאוד מעניין מהזווית שלה, אבל עוד אורחת. תופר פה את העונה השלישית.
כן, בואו, נצרף אותך לצוות ההפקה.
אבל, אתה יודע, גם אז, תוך כדי המחאה החברתית, לי היה ברור באיזשהו מקום שזה חצי פייק. שזה כאילו, המטרות נכונות, אבל זה, אבל כאילו, זה היה יותר מדי, כאילו, לא יודע מה. הפנינגי, קונסנסואלי כזה, שגם אני נהניתי מאוד להיות חלק, גם להיות רווק בין 27 בתקופה הזאת היה ממש כיף, אבל כאילו לפעמים אמרת, אוקיי, it is what it is, כזה.
ועכשיו זה מרגיש אחרת?
זה מרגיש אחרת. זה מרגיש שה... מצד אחד הייאוש ומצד שני התקווה יותר חזקים.
נשמע כמו נקודה...
ככוח מניע.
נשמע כמו נקודה נהדרת לסיים בה את השיחה שלנו. אז רויקה, תודה רבה שבאת, תודה רבה על השיחה.
ממש תודה, מאוד שמחתי.
אז קצת, אולי זה קצת קלישאתי, אולי זה אפילו קצת קפיטליסטי, להגיד שבכל משבר יש גם הזדמנות. משבר זה בעיקר הרבה פחות הזדמנויות, אבל אולי גם קצת הזדמנויות חדשות. מדהים איך דווקא מתוך סיטואציה של בידוד קיצוני, ריחוק, ניכור, מילים שהיום הם לא סתם מושגים מפוצצים של בני דואר דרמטיים, אלא פאקינג חוקים רשמיים, אפשר לברור פלטפורמה של יצירה שיתופית שמפרקת תפקידים והרגלים קבועים. תגובת נגד תרבותית שהיא גם פוליטית, וחוץ מזה שהיא מעניינת, היא בעיקר אומנות טובה. עד כאן להיום גל חדש, הפודקאסט הכי מהפכני בביצה. זועמים על הפירוק של הקולקטיב, רוצות לכתוב מניפסט? תכתבו לנו! אנחנו בכל מקום שאפשר להיות בו, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, או כל האפליקציות פודקאסטים שיש לכם. אנחנו גם בקבוצת הוואטסאפ האקסקלוסיבית שלנו, ותהיו הראשונים לדעת כשיוצא פרק חדש. ואם אהבתם את מה ששמעתם, תשתפו, תדרגו, תספרו לחברות ולדודים, תעזרו לנו להגדיל את הגל. אנחנו מצדנו שמחים לחזור לכם עם פרק חדש כל שבוע עד המהפכה. ושאלנו לכם עונה מטריפה, עם שלל הפתעות, אורחים מעניינים ושאלות נוקבות, ואנחנו לא יכולים לחכות לשתף אותה איתכם. זה גם המקום להודות לגולי דולב השילוני על התחקיר, לטל שדות על הסאונד, וכל צוות הפודקאסט. תמר מרה, דוריאל אונקה, אמנון ברונפלד, אורי נתן, שר יעלום, שיר ממרנשטיין, גלעד פלומבו ואורי קגן, ולכם, המאזינים והמאזינות שלנו. שוב תודה רבה לרועי ריק שהצטרף אלינו.
תודה רבה.
אני הייתי תומר שור, איתכם עד הניצחון.